נקרא אולי את הדברים עד למקום שהגענו. חנוכה הוא זמן מיוחד בזמנים בשני צדדיו, נס פח השמן ונס הניצחון המלחמתי. חג הפרידה מארץ ישראל מקושר למציאות של מלכות ישראל. אמרנו באחד השיעורים הקודמים שחנוכה ולוח הזמנים ההיסטורי זה החג האחרון לפני שיצאנו לגלות שנות 2000. לכן הוא קורא לזה חג הפרידה מארץ ישראל. גם עכשיו, ברוך השם, הגענו למידה מסוימת של מלכות, דהיינו, מדינת ישראל היא מבחינה הלכתית מלכות. דינה דמלכותה, דינה. למרות שזה לא המלכות האידיאלית, לא מלכות בדוד, וכל הדברים האלה, אבל בכל זאת, הגענו לעצמאות מדינית, ויש לנו מלכות. בהופעת מלכות ישראל יש מדרגות. מלכות בית יוסף, ואחר כך מלכות בית דוד, דיברנו על זה בפעם שעברה, מה ההבדל בין מלכות בית יוסף ובית דוד, אמרנו שלפי החכמים, בית יוסף זה ההכנה למלכות בית דוד. כמו שזה היה בבית ראשון, שאול היה מרחל או מלאה? מבנימין. מי היה בנימין? הבן של מי?
רחל.
מי אמר רחל? איך אתה יודע?
הבן האחרון של רחל,
יוסף. אני רואה שקראת את הפרשה. זה נכון. זאת אומרת, בית יוסף, בנימין, שאול, הוא קודם במלכות למלכותו של דוד המלך, שהוא מלאה. כן, שתיהם בנו את בני ישראל, אבל הם בנו את זה שתי קומות. הקומה הראשונה, בית יוסף. הקומה הראשונה, הילדים של רחל. הקומה השנייה, זה הקומה התכליתית, אליה אנחנו, זה מהילדים של לאה, דהיינו יהודה, שמיהודה יוצא דוד המלך, ולעתיד לבוא יצא גם המלך המשיח מאותה משפחה של דוד המלך. אותו דבר גם התהליך העכשווי. אנחנו נמצאים בתקופה, לפי מה שמסביר כאן הרב, ולא רק הרב, וגם מבילנה ואחרים, מדברים על הדבר הזה שתחילת תקומת ישראל יהיה מלכות בית יוסף. מה מיוחד לבית יוסף אמרנו? זה הבניין הפיזי. ראינו הקמת מדינה, כלכלה, צבא, כמו יוסף. יוסף היה במצרים שר האוצר. הוא עסק בבניין הפיזי של המצרים גם בזמן השפע וגם בזמן הרעה וכו'. הוא היה אחראי לצד הקיומי. שר האוצר של מצרים. גם היום, תתבוננו, מה מעסיק את המדינה שלנו, הצד הקיומי, כלכלה, צבא, זה הדבר הכי חשוב למדינת ישראל. המשיח בן דוד הוא כבר קומה נוספת על הצד הכלכלי, הצד הקיומי, הצד הזה. כן, מה רצית לשאול?
אז אם זה ככה, אז למה האחים שלו זרקו אותו לבור?
אתה שואל אותי? אני האח שלו, מה? נשאיר איזה ילדים אלה. איזה אחים, וואי וואי וואי. אתה יודע, בשאלה צריך לשאול אותם באמת, למה הם זרקו אותם לבור. אבל מי שלמד את הפרשה יודע למה הם זרקו אותם לבור. הם שנו אותו. מה אני אעשה? שנו אותו. שנו אותו. למה הם שנו אותו?
בגלל שהוא סיפר לאבא הרבה דברים.
מה? בגלל שהוא הוציא דיבתם רע לאבא, כי הייתה קינה. זה באופן פורמלי. אבל באופן יותר, אם לא נגיע לשיעור, נחזור תקף. אבל באופן יותר עמוק, ראיתי פירוש יפה, נדמה לי אצל המלבים ראיתי את זה. הוא אומר את הפירוש, הוא אומר וזה מתאים למי שלמד כוזרי גם אותו רעיון. האחים, הם ידעו ברוח קודשם, שמיעקב כל הבנים יהיו בסדר. כולם יבנו את בית ישראל, כל שבט ושבט, כולם ביחד. מה שאין כן אצל אברהם ויצחק, שמאברהם יצא ישמעאל, שהוא היה קליפה, ומיצחק יצא עשיו, שהוא היה קליפה, וככה זה היה עד יעקב. יעקב היה צריך לצאת, לפי השקפת עולמם, ידיעתם והכרתם, כל המשפחה זה עם ישראל. ככה זה באמת, כל השבטים. 12 שבטים זה עם ישראל. אבל יוסף נראה על פניו כאילו, לפי החלומות שלו לפחות, הוא אומר, לא, אני הגרעין, אתם הקליפה. כולם מה צריכים לעשות? להשתחוות לו. אני הבעל הבית. אני המנהיג, אני הרועה. רואה את אחיו. אז הם חשדו בו שהוא מתכוון לעשות מה שהיה אצל יצחק ואברהם. זאת אומרת, להגיד להם, חבר'ה, אתם הקליפה? יאללה, הסתלקו. אני הממשיך של בלעדי של יעקב. אז לכן הם סתנו, ככה מסביר המלבים. הם לא יכלו לסבול את הרעיון הזה. הם ידעו שלא, אנחנו כולנו ביחד. מה אתה מתנשא? ההתנשאות היא גורמת לשנאה, היא גורמת לכל מה שגורמת. באופן, יש זה עוד יותר עמוק לרעיון הזה. הקדוש ברוך הוא רצה להוליד את עם ישראל. שיצא ממשפחה עם. אבל בשביל שיצא משפחה עם, היו צריכים את הירידה לצורך עלייה. והירידה למצרים היא לא הייתה מקרית, אלא חז"ל אומרים, ראוי היה יעקב אבינו לרדת למצרים בשל שלאות של ברזל, דהיינו בהכרח. למה? כי ככה נגזרה הגזרה, וגם זה צריך להעמיק מדוע, שדווקא במצרים, במקום הכי טמא, לכאורה, שם במקום הכי טמא יוולד העם היהודי. ובתוך זה. בחסידות אומרים גם מדוע הרעיון הזה, מה מסתדר? זה נקרא העלאת ניצוצות. דהיינו, להראות שגם במקום הכי טמא יש דברים טובים. מה הדבר הטוב במצרים? שעם ישראל, מה קרה לו? נולד. אם לא היה זה, לא היה זה. זאת אומרת, הרעיון הזה שלפעמים אנחנו במצרים לאומית, גם מבחינה אישית לפעמים, באיזה משבר נורא, באיזה ירידה נורא, אומרים, רואה, סוף העולם, חרב העולם, אומרים, לא, תדעו לכם, גם בשיא הירידה מתחילה שם העלייה. אז מצרים זה המקום הכי, ממתת שערי תומה, אומרים, המקום הכי תמה, שם דווקא נולד עם ישראל. לצורך כל זה, השנאה של האחים, בור, כל הבלגנים האלה, כל זה היה בשביל, שמה? דוד יישב כאן, ככה מבסוט במכון מאיר, אחרי 3,000 שנה. תגיד תודה, זרקו אותו לבור. השתבח שמו. השתבח שמו. אבל בכל נחזור לנושא שלנו. הוא אומר, המלכות בבית דוד היא הקומה השנייה למלכות בית יוסף. הבית הלאומי שאנחנו בעיצומו, מקימים אותו כרגע, הבית הזה יש לו ייעוד עולמי, לא רק לאומי, אלא גם עולמי, קוסמופוליטי, אוניברסלי. התפקיד של העם היהודי זה באמת להאיר לעולם כולו, להיטיב לעולם כולו. כמו על אברהם אבינו שנאמר, ונברכו בך כל משפחות האדמה. התפקיד הזה מוטל על משיח בן דוד. התפקיד של הקמת בית לאומי זה על משיח בית יוסף. לכן אומר כאן שתי המלכויות האלה, מלכות זאת ומלכות זאת. אנחנו עדיין בהקמת התשתית, בהקמת הבית הלאומי שלנו. עדיין לא עוסקים בשאלה למה. כמו שאדם בונה בית, חתן, מקים בית, הכל הזה. בסוף שאלה, למה הקמתי את הבית הזה? בשביל מה כל הבית, כל הפאר הזה, בשביל מה כל הדברים האלה? השאלה התכליתית עדיין לא עומדת על הפרק, מבחינה לאומית. כי כרגע עומדת השאלה הקיומית על הפרק. זה ממה לחיות, נאמר, פרנסה, קיום, ביטחון, דברים כאלה. אבל בשביל מה כל המדינה הזאת וכל הדברים האלה, שמה קיבוץ גלויות, בשביל כל הדברים האלה, עדיין זה לא עומד על סדר היום הלאומי, הציבורי, האישי וכל הדברים האלה. זה מובן, זה משיח בית דוד, אבל זה יהיה עוד כמה ימים. למה עוד כמה ימים תשאלו אותי?
למה?
אני לא יודע, אבל זה יהיה בטח. אני אמרתי, זה מזכיר אותי, את חיי, נאמר, הוריי, הם היו חלוצים, הקימו את המדינה, ברוך השם, זכו למה שהם זכו. אבל הם הקימו בית. כן? ותמיד מה שעמד על הסדר היום שלהם, זה שני דברים, זה פרנסה ודירה, ככה. כי דירה זה הדבר הכי משנה. אז אתה מסודר, תמיד אמרו לי, אתה מסודר, יש לך דיינו, יש לך דירה, יש לך פרנסה, יש לך בסדר. לא הסיק אותם, ואני גם לא בא אליהם בטענות, חס ושלום, כי זה היה התפקיד שלהם. מה יהיה אחרי שאני אסתדר ויהיה לי פרנסה ובית וכל הדברים? זה לא הסיק אותם. מה יהיה התוכן של הבית? מה תהיה המשמעות של הבית? מה יהיה החינוך בבית? מה יהיה איזה מימד ערכי ורוחני יהיה בתוך הבית? זה חשוב, אבל זה לא עומד בראש סדר העדיפויות. ראש סדר העדיפויות זה הקיום, פרנסה. אותו דבר מבחינה לאומית. אבל לא ירחק היום. אנשים ישאלו את עצמם, בסדר. אנחנו כבר מסודרים, לא חסר לנו. יש לנו כבר אפילו אופניים, אופנוע. אנחנו אומרים, ילד שהוא מגיע לאופניים, הוא מבסוט, הגיע לשיח היה. ילד קטן שהוא מגיע לאופניים. היום מגיע לאופנוע, היום מגיע למכונים, בית. בשביל מה כל הדבר הזה? כל הכלים האלה. עדיין לא הגענו אפילו לשאלה הזאת, מה תכלית מדינת ישראל? מה תכלית תחיית העם ישראל? מה התכלית הכללית והפרטית של כל אחד ואחד מאיתנו? אנחנו חיים עדיין באנרציה של הצד הקיומי ולא בצד התכליתי. לא מה הייעוד שלנו, מה מבחינתנו. טוב, בכל זאת, בואו נחזור לעניין. שתי קומות יש. הקומה של מלכות בית יוסף והקומה של מלכות בית דוד, שזה הגשמת הייעוד של עם ישראל, אור לגויים. אנו גוף ציבורי היסטורי קולקטיבי. הביטויים האלה הם חשובים מאוד. אנחנו לא כל אחד מאיתנו לחוד. למרות שנדמה לנו שאנחנו חיים לחוד. אנחנו חלק מהעם היהודי, שהוא גוף קולקטיבי, אחדותי, היסטורי, אלפי שנים. העם היהודי זה עם עתיק מאוד, שהוא חי אלפי שנים, ולא פעם ולא פעמיים, הרב בצהל והרציות גם מעלה את הדבר הזה, שלעם הזה יש נשמה מיוחדת. כמו שיש לאדם נשמה, ככה לאומה יש נשמה. נשמה שהיא מייחדת אותו מכל העמים האחרים. אנחנו לא כמו כולם, מבחינה נשמתית, גם מבחינת המהות שלנו, עם ישראל הוא עם מיוחד. לכן זה נשמה, הוא קולקטיב, אבל נשמה אחת לאורך כל הדורות. ממקור אברהם אבינו אליו נאמר ואשך לגוי גדול, דיינו, כבר אברהם אבינו שהיה אדם בודד בעולם, יצא ממנו עם, או הבטיחו לו שיצא ממנו עם, עם גדול, דיברנו עם איכותי, לא כמותי אלא איכותי, דיינו, עם שישפיע על האנושות כולה. זהו עניינו של עם ישראל. האבות הם האבות של מי? שלנו, הוא אומר. מי זה שלנו? שלי. שלי. לא, באמת. אברהם, יצחק ויעקב זה אבא שלי. מה מאפיין את הקשר בין אב לבן? לא רק שהוא הוליד אותי, אלא הוא הוריש לי את הגנים שלו בעל כורחי. אני בדקתי את זה. אני בתמונה דומה קצת לאבא שלי, זכרונו לברכה. זאת אומרת, האבות הם הורישו לנו כעם ישראל. הם הורישו לנו תכונות שיפיינו את האבות. לא כל אבא לחוד, אלא שלושת האבות ביחד. זה צריך לזכור, זה מעשה המרכבה הזה של אברהם, יצחק ויעקב. המעשה המרכבה הזה הוא הוטבע בנשמה של העם היהודי לאורך כל הדור. התכונות של האבות נמצאות בכל אחד מאיתנו. ולא משנה אם הוא כזה או אחר, זה לא משנה. זה תכונה של אברהם, יצחק ויעקב, שהתכונות מתבטאות בשלושה דברים עיקריים. חסד לאברהם, מידת החסד, מידת הטוב. גבורה, זה יצחק, מידת הגבורה, התגברות, כל הדברים האלה, כל אחד לפי מדרגתו. ותיתן אמת ליעקב, לשמור את נקודת האמת במצבים משתנים. אנחנו עוברים בהיסטוריה הרבה דברים משתנים. וזה טבוע בתוך העם ישראל. כן, בבקשה. מה
זה
מעשה מרכבה? מה? אמרתי הרגע, מרכבה זה לקחת שלושה דברים להרכיב מזה דבר אחד. זה נקרא מרכבה. מרכבה זה מכונית. פעם נסעו במרכבות. שמעת על מרכבות? זה עם סושים ככה. נכון? היום קוראים לזה מה?
טנק.
מכונית. טנק. טנק מרכבה. אתה נראה את הבשריון אלא. יש טנק מרכבה. מה הרעיון של המרכבה, נאמר? של מרכבת הסוסים, או מרכבת המכונית, או מרכבת הטנק מרכבה, או מעשה המרכבה, שדברים על זה, כתוב, אין דורשים מעשה מרכבה, אלא אם כן הוא חכם ומבין מדעתו. אז מה הרעיון שבדבר, למה באמת לא דורשים בדבר? צריך להבין, אני אומר זה כדבר פשוט, לא כדבר... הרעיון הוא כזה, האדם, כשהוא מפתח את העיניים, הוא מסתכל בעולם שהוא חי בתוכו, הוא לא רואה את המאחד, הוא רואה את המפריד. אתה רואה, אתה פותח, אתה רואה אנשים, רואה עצים, רואה זה, רואה זה, רואה זה, רואה זה, רואה זה. ולכאורה, אנחנו במבט השטחי שלנו, אל המציאות, אנחנו רואים אין סוף של פרטים, מכל הבחינות. גם אפילו שאתה מסתכל על בן אדם, אפילו שאתה מסתכל עליו, על הבגדים שלו, על הכיפה שלו, על ההופעה שלו, על ההתנהגות שלו, על הדברים שלו, אתה לא רואה דבר המאחד כאן, אתה רואה פרטים שלא מאחדים. מה זה מרכבה? מרכבה זה לראות את המאחד, את כל המרכיבים, נאמר ככה. ובכל מציאות, אם זה במכונית, מה זה מכונית? מכונית זה המון חלקים, שבסך הכל יש לה איזה מגמה אחת, להסיע את האדם ממקום למקום. המגמה הפנימית הזאת היא מאחדת את כל הברגים והמנוע והגלגלים כל הדברים האלה. שאלו פעם מכונית מה הצורה שלה, מה המטרה של המכונית, תשאל את המכונית מה? לנסוע, להסיע. זה מטרת המכונית, אני בדקתי את זה, זה נכון. אם המנוע הולך, המכונית לא יכולה להסיע, אז היא גמרה את הצורה שלה. היא כבר לא סתם גרוטה, היא לא טוטלוס, היא שום דבר לעניין. אותו דבר מעשה המרכבה. מעשה המרכבה, באופן פשוט, הכוונה היא לגלות את המגמה הפנימית, המאחדת את כל הפרטים בהוויה, בבריאה, בכל דבר ודבר. אברהם, יצחק ויעקב הם כל אחד אישיות. אישיות היסטורית, ממשית, זה לא, איך אומרים, סימבוליקה ותולו, כמו שפעמים מנסים להגיד. אבל הם אחד, הם לא כל אחד לחוד. אברהם, יצחק ויעקב, הם יוצרים הוויה מיוחדת, מאחדת שיש לה תכלית, מטרה. המטרה של האבות, אני לא יודע אם אתם יודעים, היא המטרה של הבנים. זה אותו דבר, אנחנו ירשנו את המגמה של האבות. שלושת האבות האלה יוצרים אומה, משפחה בהתחלה, אחר כך אומה. והאומה הזאת, מה המטרה שלה? זה כל העם היהודי לדורותיו, מאז האבות ועד היום, אותה מגמה שנאמרה לאברהם אבינו. וישכר לגוי גדול, ויהיה ברכה, ונברך כל משפחות האדמה. זה דבר שמאפיין, מייחד, אפילו בעל כורחנו, לא רק מרצון מבחירה. את העם היהודי לדורותיו. זה המאחד את האבות, זה מאחד את הבנים, זה מאחד את הדורות. זה אנחנו בעצם כולנו עניין אחד, למרות שעל פניו אנחנו מתפרטים לפרצופים שונים, לדעות שונות, לאנשים שונים, לדורות שונים, לטיפוסים שונים וכל הדברים האלה, אבל המגמה היא אותה מגמה, היא המאחדת את כל המורכב הזה. זה מובן. אז זה מעשה המרכבה, אל תגלו את זה. רק לאנשים שהם חכמים. אבל אם לא, הם לא חכמים, מה זה לא חכם? חכם זה אדם שמבין שהכל, יש כאן מבט אחדותי, תפיסה כוללת מה שנקרא, או בלשון מודרנית, מערכתית. אנחנו מדברים היום על מערכות, מערכות לא רק מבחינה חברתית, כלכלית או משהו כזה, אלה מערכות עולמיות, היסטוריות וכו'. מערכת זה דבר אחד, וכל מערכת מתחלקת, זה נכון. מתחלקת לאין סוף של פרטים. והאדם שלא מגיע להכרה המערכתית הזאת, להשקפה הכוללת הזאת, לתפיסה האחדותית הזאת, אסור לאדם כזה להתעסק במעשה מרכבה. מדוע? כי אדם כזה רואה רק את הפרטים. הוא תקוע באיזה פרט, באיזה בעיה כזאת, בעיה אחרת, הוא לא רואה את ההיקף, הוא לא רואה את הדברים הכוללים וכל הדברים. זה שני טיפוסים יש. יש טיפוס אחד שהוא טיפוס בעל ראייה כוללת ורואה את הפרטים בתוך זה, זה נקרא ולומדים את זה באוניברסיטה, זה נקרא ניתוח מערכות. לקחת מערכת, להבין אותה, את הכלל המערכת, היה לראות את הפרטים בתוכה, לנתח את המערכת. אבל זה גם מבחינה רוחנית אותו דבר. ויש הרי הנקודתית, מה שנראה, זה ההפך, אלמא דפירודה. אתה רואה פרט ועוד פרט ועוד, שום דבר לא מתחבר, לא מתקשר, בלגן טוב ובואו. אבל הלימוד שלנו זה מאוד מעניין, כשאנחנו בונים את התפיסה המערכתית הכוללת, היא בישיבה, אני מתכוון. היא נעשית הפוך בדיוק, זה מאוד מעניין. אדם לומד סוגיה בגמרא, הוא לומד את רש"י, הוא לומד את זה, תשימו לב שהוא לומד פרטים. הוא לומד עוד הלכה, עוד פרט, זה אמר ככה, רש"י אמר ככה, התוספות אמר ככה, זה אומר ככה, זה אמר ככה. הוא כבר, הוא נכנס, הוא לא יודע איפה לצאת מזה בכלל. מרוב עצים לא רואים את היער, כמו שאומרים. פרטים, 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 פרטים. אז יש שני סוגי תלמידים. יש תלמיד שבסופו של דבר, מכל הפרטים האלה יוצאים לו כללים. ויש תלמיד שהוא נשאר תמיד בפרטים, הוא סובל מאוד. ככה מסביר הרמח"ל בדרך השם, מסביר. כשאנחנו לומדים, אנחנו צריכים להגיע מתוך הפרטים, הבנת הפרטים וחיבורם וקישורם, איך הם מתחברים כל זה, למבט כולל. והדבר הזה טוב לתורה, טוב לחיים, טוב לכל דבר ודבר. זה נקרא, זה ככה הדרך צריכה להיות. ההתאמצות שלנו להבין את הפרטים היא לא מספיקה. הלכה זאת או הלכה אחרת. אלא לדעת, לדעת את הפרט הזה, איך הפרט הזה מתחבר לעניין הכללי. מי שלמד רמב״ם קצת יודע, רמב״ם הוא אומן, ממש. מי אני ומה שיגיד מילה על הרמב״ם? גאון, אדיר, שיודע לקחת את הפרטים, לסדר אותם תחת כותרת ראשית, תחת נושא כללי, אומר בספר משנה תורה שלו ליד החזקה, תורה ממש, כותרת, מתחת לזה פרטים, 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 כותרת, וגם בתוך הכותרת הכללית יש לו כותרת משנית, נאמר. זאת אומרת, זה כל כך בנוי באופן לוגי, נכון, כן? אבל כשאנחנו באים ללמוד גמרא, אנחנו מתחילים בדיוק הפוך. אנחנו לא מתחילים מהכותרת הראשית. ומתי קוראים קריאת שמה, מתי? בערבית. ככה כתוב. אני רואה שאתה יודע. אז כבר שואל את הגמרא, אבל איפה כתוב שצריך לקרוא קריאת שמה? אתה עוסק בפרט, בזמן. אבל אני כדם אינטליגנטי, מה רוצה לדעת? למה בכלל צריך לקרוא קריאת שמה? הגמרא כבר בתחילת דרכה, במשנה הראשונה, והגמרא כבר עוסקת בשאלה הזאת, איך זה מתחבר, הפרט הזה של זמן קריאת שמה, לחיוב קריאת שמה. ואז אתה מתחיל לעבור אימונים, זה נקרא, בשכל. זה אימון, לימוד גמרא זה חדר כושר. לראות את הפרט, לראות איך הוא מתחבר לבאמת איפה זה, איפה החיוב לכל הדבר הזה. ובכלל, מה זה קריאת שמה? כשאתה מגיע בכלל לתוכן של קריאת שמה, זה לא כתוב בהתחלת הגמרא בכלל. זה כתוב שם בהמשך הגמרא באיזשהו מקום, פרק שני נראה לי או משהו כזה שעוסק בייחוד השם וכל הדברים האלה. לדוגמה אני אומר. למה? כי התורה היא באה ללמד אותנו להתאמן, לעמול, להשיג את הכללים, אבל תוך עמל, דיינו, לברר פרטים, ובסוף לחבר את הפרטים, ולראות את היסודות, את הכללים, איך שזה. מי שיש לו סבלנות, ואורך רוח והתמדה, אז הוא רואה, פתאום מסתער לתמונה, נהדרת מכל הנקודות האלה. זה כמו המשחק הזה, שעושים נקודות, 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 בסוף, מישהו מחבר, רואה פרצוף או משהו כזה. אותו דבר גם הלימוד שלנו. אבל זה בכוונה ככה, זה לא במקרה. כן. זה מובן הדבר. טוב, לא התקדמנו הרבה בזה, אבל בסדר. להתראות.